אנחנו למדנו בחלק הראשון של המאמר על הכוח העצום שיש במצוות, שמצוות הם כמו זרעים. אתה מקיים מצווה אמנם בחפץ גשמי ותחתון, אבל המצווה שאתה מקיים כאן למטה זה כמו זרעים שיש להם כוח לגלות ולעורר את הכוח האלוקי האינסופי שנמשך מלמעלה. נביא לקח את הדוגמה ממצוות תפירת העומר, או מצוות נוספות, ציצית, תפילין, כל מצווה זה אותו עניין שזה פועל להשפיע אורות גבוהים מאוד מלמעלה. היה כאן עוד נקודה שהמצוות מתעסקים בעניינים גשמיים, שבעצם יש בדברים הגשמיים האלה ניצוצות מאוד מאוד גבוהים, שהם באים מעולם התור, שם סג. כרגע זה נפל לבחינת בן. העבודה של היהודי בבירור זה כוח חמה שמברר את הבן, ומעלה אותו חזרה למקורו העליון, ואז משם הוא מושך כוחות נפלאים, ולכן זה ממשיך המשכות גבוהות. זה היה התמצית של מה שלמדנו בשני הפרקים הראשונים. עכשיו יש לנו את הקטע האחרון, שהקטע האחרון הוא כתוב יחסי די בקיצור למה שזה מופיע במקומות אחרים. הוא יביא עוד כמה דימויים שנותנים למצוות בכמה נושאים נוספים, והכל יהיו קשורים לאותה הנקודה שדיברנו. והנה לזאת, אחרי שדיברנו על המעלה של המצוות, עכשיו נבין למה נקראו הרמ"ח מצוות בשם רמ"ח איברים דמלכה. למה למצוות קוראים איברים? כביכול כמו איברים דמלכה של המלך, של הקדוש ברוך הוא, אז כל מצווה נקרא איבר. למה המצוות נקראים בשם איברים? מסביר, מה המשל של איברים? דרך משל, כמו החיות המתפשט ומתלבש בכל איבר ואיבר לפי מזגו, כל איבר ואיבר מקבל חיות בהתאם למזג והתפקיד והתכונה של אותו איבר, אז כל איבר מקבל חיות מהנפש שהאיבר יוכל לפעול את פעולתו. מה נותן חיות באיבר? מה גורם לאיבר לפעול ולתפקד בצורת חזקה? הוא על ידי הדם. כשזורם זרימה דם טובה באיברים, אז האיברים מתפקדים כראוי. כי אם יש חלילה זרימה דם חלשה, אין את התוקף הזרימה באיברים, אז האיברים נחלשים, הם לא מצליחים לפעול את פעולתם. כי הדם הוא הנפש. הדם מזרים את החיות הנפשית, והוא חום הטבעי. זה החום הטבעי שיש בגוף, שזה בא מזרימת הדם, שממשיך את החיות. כידוע שעיקר חיות הנפש הוא על ידי חום הטבעי ורתיחת הדמים. כשיש דם חם, יש לו את הרתיחה ואת התוקף הזה, אז הוא חודר לכל האיברים, נמשך לכל התאים, וממילא הוא פועל את פעולתו בצורה טובה. מה שאין כן חס ושלום בהיפוך הוא הקרירות, אבל אם חס ושלום יש את התנועה ההפוכה, שיש קרירות, דהיינו שאין את החמימות הזו של החמימות של החיות של הדם, שהסתלקו את החיות מהגוף, אם יש קרירות, אם אין את החיות הזו באיברים, אז לא נמשך חיות באיברים, אז האיברים לא פעילים, לא פועלים כמו שצריך. מה נמשל? מה בעצם אנחנו רואים פה? רואים פה שהרתיחה והחום זה נקרא בדרך כלל גבורה. יש חסד, המשכה של חסד היא המשכה של דומה למים, בדרך כלל חסד זה נקרא המשכה באופן של קרירות. לעומת זאת גבורה דומה לאש, אש זה חמימות. אז רתיחת הדמים יותר קשורה לבחינת הגבורה מאשר לבחינת החסד. אבל מה נותן את האנרגיה הפנימית לאיברים? דווקא התנועה הזו של החמימות של הגבורה. כן הוא עניין המצוות. אותו הדבר, זה מה שהמצוות פועלים להמשיך את החיות האלוקית בעולם. ששורשם ומקורם מבחינת כתר. השורש של המצוות הוא מאוד גבוה. הוא בא מבחינה שנקרא כתר, שזה כידוע שכתר זה הגימטריה של תף ריש חף, 620, שזה הרי מספר המצוות, שזה נקרא תף רש חף עמודי אור, 620 עמודים שלו, שמה העמודים האלה פועלים? כמשל העמוד שעל ידו נמשך מלמעלה למטה. העמודים של המצוות הם הפוכים מעמודים שאנחנו מכירים בטבע. עמודים רגילים שמכירים בגשמי, אז מה התפקיד של העמוד? להחזיק את הגג. שהגג יוכל להחזיק מעמד, צריך עמוד. ברוחניות זה הפוך. שמה צריך את העמוד? שיוכל להמשיך שפע למטה לעולם. אז המצוות הם עמודים. הם ממשיכים שפע מלמעלה למטה. הרי כדי שימשך שפע, כמו באיברים, כדי שימשך שפע, אז איזה סוג חיות צריכה להימשך בו? חיות של חום, חיות של גבורה, של עוצמה, ועד זה נמשך בפנימיות עד למטה. מים זה חסד, אש זה גבורה, מים זה קור, אש זה חום. וההמשכה להיכנס לכל פרט בצורה פנימית, זה בא מהחמימות, מההמשכה, זה גם קשור לגבורה כי זה בא בצורה של צמצום. כשאתה נותן השפעה של חסד, אתה אומר, אני שופך עכשיו חסד ועוזר לכל האנשים שנמצאים פה. אז עשית חסד גדול, אבל לא נכנסת פה לפנימיות של כל אחד, מה באמת הוא צריך, וכמה הוא צריך, ואיך הוא צריך. אלא זה השפעה מאוד מקיפה. החסד היא השפעה יכולה להיות מאוד גדולה ורחבה. היא תימשך אפילו למקומות מאוד רחוקים. אבל היא השפעה שהיא נקראת השפעה מאוד מאוד, מאוד מאוד מקיפה. היא לא חודרת לפנימיות הנדרשת לכל אחד ואחד. לעומת זאת הגבורה, הגבורה זה מדוד, זה לכאורה יותר מצומצם. אבל הגבורה הזו חודרת יותר לפנימיות. אז המשל כאן לגבי הזרימה של הדם, כמו האיברים, כמו המצוות, אז איזה המשכה יש במצוות? המשכה פנימית. המשכה הפנימית הזו זה דומה לגבורה יותר. כן, על ידי המצווה נמשך אור אינסוף להתלבש בבחינת כלי. האור נמשך בכלי, פירושו שזה נמשך בצורה פנימית, יש כלי שמקבל אותו ויש מינון מתאים לכל אחד ואחד למשהו ראוי. בעיקר המשכה זו הוא בחינת גבורה דווקא. ההמשכה הזו זה קשור לתחום של גבורה. ולא בחינת דין חס ושלום. כשאומרים גבורה זה נשמע לנו דין, משפט. לא דין, להפך, כמו גשם, שזה השפעה מאוד טובה, אבל בית ברכה ב-18 נמצא גשם, ואתה גיבור. וזה נקרא גם בגמרא, קוראים לזה גבורות גשמים. אז הגשם הוא השפעה מאוד טובה, חיים לעולם, אבל זה בא לידי קשור לגבורה. תגבור את החיות. אז גבורה זה לא מובן של דין, אלא זה מובן של השפעה עוצמתית וחזקה שיורדת, ויורדת עד לפנימיות של כל אחד. אלא עד הרבה, הוא עיקר התפשטות החיות. התפשטות החיות העיקרית זה בא מהגבורה הזו. ושורשה מבחינת אי גבורו דעתיק, בוצינה דקרדוניטה, זה נקרא בקבלה, בוצינה דקרדוניטה, זה נקרא בוצינה, התרגום שלו זה נר. קרדוניטה יש לו כמה משמעויות, שבדרך כלל המובן שלו זה נר קשה, נר עוצמתי, נר חזק, נר של גבורה. נר זה אור של גבורה, זאת אומרת אור חזק שחודר בפנימיות לכל מקום ומקום. שלמעלה מבחינת חסדים. כי מבחינת חסדים נעשה מבחינת מקיף לבד. אם זה בא בחסד, אז חסד הוא משפיע בצורה מקיפה לכמות גדולה, זה יורד אפילו למטה מטה, אבל זה באופן מקיף, זה לא חדור באופן פנימי. לכן הוא גם יכול לתת למי שלא מגיע. כמו שכתוב ימינו תחבקני, אז החיבוק זה מקיף, מקיף אותו, מחבק אותו, אבל יכול להיות שזה לא חוזר בפנימיות של הדבר. כדי לתת בפנימיות, אתה צריך לשבת כמו שהאבא רוצה לתת לבן שלו אוכל, אוכל זה משהו שחוזר בפנימיות, צריך לתת לו במינון קטן, בכפית, אולי יכול להגיד לו בוא קח אוכל, בוא נשפוך עליך את כל הבקבוק, לתינוק, נשפוך את כל הבקבוק, ולא יקבל שום דבר. צריך לתת לו את זה במינון מדוד, שזה גבורה, אבל הגבורה הזו תחדור בפנימיות שלו ותיתן לו את ההשפעה בצורה טובה כמו שהוא צריך לקבל. כמו שכתוב ימינו תחבקני. מבחינת אחוריים לבד. חסד זה חיבוק שזה מבחינת אחוריים. זה השפעה מקיפה. ואף שבזה גדול מבחינת כוח החסדים. למרות שהחסד זה המעלה שלו שהוא יורד ויורד אפילו למטה כמו מים שכתוב מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. כשהם מתפשטים למקום נמוך מאוד, כמו אברהם למשל. אברהם היה איש חסד שיצא ממנו ישמעאל. אפילו ישמעאל קיבל השפעות מאברהם. אבל איזה השפעות קיבל ישמעאל? הוא קיבל השפעות, אברהם לא נתן לו אם היה מודד כמה ראוי לתת לו, אז הוא היה שרה, הפוך, לא אמרה, לא מגיע לו, לא פתאום שהוא יקבל. שרה הייתה יותר מבחינת הגבורה. ההשפעה שלה יורדת בפנימיות רק לאן שזה מגיע. אז אמר היה חסד, אז בבחינה הזו של נתינה בהרחבה, בלי להצטמצם ובלי להתחשב, זה מעלה גדולה מאוד של החסד. אבל מה החיסרון של זה? אך אם כל זה הוא רק מבחינת מקיף לבד. השפעה כזו שיורדת בצורה כמו של חסד, החיסרון הוא שזה בצורה מקיפה. ולא מבחינת פנימי, כמו שהשפעת הגבורות הן מבחינת פנימי דווקא. כמו השפעת החיות באיבר. שהחיות, החיות הדם זורמת באיברים, אז כמה דם נמשך לכל איבר, זה חייב להיות בצורה מדודה. כמה דם נכנס לאיבר הזה ובאיזה צורה, אז זה חום, זה גבורה, אבל זה נותן חיות פנימית לאיבר. ולזו, אז זה הסיבה שהמצוות נקראים רמח איברים דמלכה. כי הם דומים לנקודה הזו כמו איבר, שהוא משפיע כי נכנס בו חום, עניין של גבורה, עניין של בלימיות. לכן יש עוד משל למצוות, ולזאת נקראו המצוות בשם פירות. זה היה תחילת המאמר שהבאנו, שהגמרא אומרת שבעגלה ערופה מביאים את העגלה לכפר על אדם שמת, שלא נתנו לו לעשות מצוות, כי הוא מת. אז קוראים לה מצוות בשם פירות. למה פירות? פירות זה אוכל. מה המאפיין של אוכל? אוכל נכנס בפנימיות, לכן המצוות נקראים פירות. זה עוד נקודה, כי הם פשוט חודרים לפנימיות של היהודים ומשפיעים עליו בצורה פנימית. שהוא על דרך משל כמו המזון, שהוא פנימי, והוא עיקר חיות הגוף. החיות הגוף זה מאוכל שנכנס בפנימי, כי לא יחיה בלי טרף המזון. אם לא יהיה לו אוכל, הוא לא יכול לחיות, אף שיתלבש בכמה לבושים, תחמם אותו, שים עליו הרבה לבושים, תקיף אותו. אם לא ייכנס לו קצת אוכל בפנים, הוא לא יכול לחיות. אלא אם כן יאכל, אז יתחזקו כוחות הגוף שלו. אז במילא למצוות גם נקראים בשם איברים, המצוות גם נקראים בשם פירות. מה הצד המשותף של שתי הנקודות הללו? שהמצוות חודרות בפנימיות. אבל מצד שני, אנחנו יודעים הרי שהמצוות הן מקיפים. וגם המצוות נקראים בשם לבושים, כנודע. צד שני, הרי ידוע שכתוב שאומרים הבדל בין תורה למצוות, אז אומרים שתורה זה מזון. כך כתוב בתניא, בתחילה. תורה נכנס בפנימיות, מצווה מקיפה, כמו לבוש. אז המצוות יש לה שתי המעלות. המצוות נקראים פירות, המצוות גם נקראים לבושים. כן, עוד מאמר הזוהר על פסוק ואברהם זקן בא בימים, אז מה כתוב, מה הוא פירוש, הוא בא בימים, הוא בא עם כל הלבושים שלו, שהם לבושים, מבחינת, פירוש מבחינת מקיף. ולמה צריך שהנשמה תעלה למעלה עם כל הלבושים, כל המצוות? והיינו, כי באמת אין הנשמה יכולה לקבל ולהיות נהנה מזיו ואור גן עדן העליון, הנשמה לא יכולה ליהנות מהזיו שיש בגן עדן, בלתי לבוש. מה נותן לו את הלבוש? את הכוח המקיף, זה המצוות, שהם לבושי המצוות. וזהו מה שכתוב, הוא גבעות בצדקה. כתוב, יישאו ערים, שלום לעם, הוא גבעות בצדקה, כתוב בתהילים. מה זה הוא גבעות בצדקה? צדקה קיים על מעשי המצוות. כי דרך כלל נקראו כל המצוות בשם צדקה, כמבואר בלקוטי אמרים, והאדם המקיים אותם נקרא גם כן שם צדיק, שהוא עושה צדקה, כמו על דרך משל, מעשה הצדקה בגשמיות, שנותן פרוטה לעני ובזה מחייר. אז כאן הוא עובר כבר לבחינה הנוספת שהמצווה יש לה עוד מעלה, נקרא צדקה, מה זה צדקה? שהוא מחיה. אם הוא מחיה, אז הוא אור פנימי. זאת אומרת, הוא הולך הלוך חזור. מצוות יש לו מעלה שהוא פנימי, מצוות יש לו מעלה שהוא מקיף. כן הוא העניין מקיום המצוות נקראו בשם צדקה. למה המצוות קוראים להם צדקה? כתוב כי הוא צדיק, כזאת בכל נקרא צדיק, והיא צדקה. מבחינת מלכות מקור הגבורות, איך כתוב בפתח אליהו? צדק, מה זה צדק? מלכות הקדישה. צדק זה מלכות, צדק, שאומרים אני אעשה לפי צדק. מה זה לפי צדק? צדק זה לפי מינון המתאים, לא בהשפעה רחבה בלי גבול. אז צדק זה מראה על גבורות לכאורה, כן? ואז נקרא צדק. אך על ידי הצדקה נמשך בה-היי ונקרא צדקה. אז כל פנים רואים שיש לנו במצוות שתי מעלות. המצוות יש להם מעלה שהם גורמים להמשכה פנימית, בעוצמה, כמו דם, גבורה. יש לה מעלה שהיא השפעה מקיפה. היא עוטפת את האדם. שתי המעלות. המצווה יש לה גם את המקיף וגם את הפנימית. שני הדברים, שומרת על הנשמה, נותנת לה כוחות מקיפים שהיא תוכל לקבל את הזיו בגן עדן, ונותנת לה השפעה פנימית, שהאור ייכנס בצורה פנימית, כמו האיבר שנכנס בו דם וחום בצורה פנימית. בגלל שהמצוות יש לה את שתי המעלות גם יחד, אז אומר, הרי המאמר הזה פתח במילים, מה זה, הרי פתח בשאלה, להבין עניין מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות בביור היטב, ככה התחילה השאלה, להבין מה זה מדלג על הערים ומה זה מקפץ על הגבעות. מה עכשיו אנחנו נבין? מה ההבדל בין אדם שמדלג לאדם שמקפץ? מדלג זה ברגל אחת. תקפוץ בשתי רגליים. מה ההבדל בין הערים והגבעות? הערים כתוב הולך על האבות, אבות הקדושים. הגבעות זה האימהות. אז הוא אומר שהאבות, ההשפעה שלהם הייתה כמו אברהם אבינו חסד. אז החסד יש לו רק תנועה אחת, תנועה של חסד, תנועה של נתינה, אז זה נקרא מדלג, רגל אחת. שרה, היא נקראת גבעה, היא היה לה גם את הגבורה, גם את המינון. ודאי שהייתה חסד, מכניסה תורחים גדולה והרבה חסד, אבל היה לה גם את הגבורה, גרש את העמה הזו ואת בנה, מה שלא מגיע, היא תיתן רק לאן שמגיע. אז איזה תכונות יש לשרה? יש לה גם חסד וגם גבורה. לכן כשמדובר על הגבעות, כתוב מקפץ.
מקפץ.
אנחנו כרגע מדברים על הפסוק הזה. אז מקפץ, יש לו שתי המעלות. מה המעלה של מקפץ? שתי רגליים. מה זה אומר? רמז על שתי רגליים? גם ימין וגם שמאל, גם חסד וגם גבורה. נראית על השם בפנים. וזהו עניין מדלג על הערים שמבחינת אבות, ודילוג הוא ברגל אחד, מה שאין כן מקפץ על הגבעות, שהקיפוץ הוא בבחינת בית הרגליים כאחת. בקפיצה יש לנו שתי רגליים ביחד, שבבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. בקפיצה יש לנו את שתיהם, גם את הימין וגם את השמאל, גם את החסד וגם את הגבורה. וזה קשור למצוות. כי המצוות, מה יש למצוות? גם קוראים להם מזון, גם קוראים להם לבוש. כדי שזה יהיה מזון, כדי שזה יהיה פנימי, זה נקרא פרי, צריך שיהיה לו גבורה, צריך שיהיה לו השפעה בתוקף. כדי שהוא יהיה מקיף, זה עניין של חסד, עניין של אור מקיף שמקיף ומשפיע עד למטה מטה, שתי המעלות. וכנ"ל שבבחינת המצוות יש בית בחינות אלו, פנימיים ומקיפים. מבחינת פנימי, מה המעלה שזה יורד בפנימיות? הוא שמאל דוחה. הפנימי, יש לו את הצד של השמאל. למה? כי כשזה נכנס בפנימי, זה כמו אוכל. כשאתה מכניס בפנימי, אז צריך להיות, אל תכניס הרבה מדי. מה אתה מכניס? רגע, זה מתאים לי? זה לא מתאים לי? בבגד, אתה צריך להתעטף, אתה לא שואל, רגע, מאיזה חומר הבגד? קר לך? שים מעיל, רגע, מאיפה המעיל נוצר? ואיזה סוג מעיל? כמה אובי שלו? כמה... מעיל, אתה עוטף את עצמך בשמיכה ואתה מתחמם, אבל אוכל, אתה לא אומר מה זה משנה משהו, העיקר בוא נאכל משהו, אם זה חול ואפר ואם זה משהו המזיק, באוכל אתה צריך לבדוק בצורה של מה שנקרא גבורה, שמאל דוחה, לראות מה מתאים ומה לא מתאים, שלא תהיה השפעה רק לפי ערך המקבל, משאיר מבחינת החסדים, ומה זאת תנועה של חסד, שהוא שורש המקיפים, חסד זה מקיף, כי מקיף זה אומר, אני לא נכנס בפנימיות, בואו ניתן בגלובליות ככה לכולם, אז מה זה? יורדים ממקום גבוה למקום נמוך מאוד. והוא מסיים בשורות האחרונות, ולזאת דימה אימהות שמבחינת המצוות כנ"ל לגבעות בצדקה. לכן האימהות שהן דומים לעניין של המצוות, הן כמו הגבעות, כתוב וגבעות בפסוק, וגבעות בצדקה. שהן היו במעלה יותר מאהבות. למה יותר מאהבות? כי יש להן את שתי המעלות. גם המעלה של המקיף וגם את המעלה של הפנימי וגם בכלל האבות הם השפיעו לאמהות כמו תמיד הזכר משפיע על הנקבה אבל כתוב מה יהיה לעתיד לבוא של הנקבה יהיה נקבה תסובב גבר יהיה לה את המעלה שהיא תהיה יותר גדולה גם היום הניצוצות שנמצאים בחפצים הגשמים שאיתם מקיימים את המצוות זה ניצוץ שכרגע הוא זקוק לאדם שיתקן אותו ויעלה אותו אבל אחרי שאדם יתקן אותו והניצוץ יתוקן אז הוא ייתן לאדם כוחות, דהיינו שהניצוץ במקורו יותר גבוה מהאדם. זה ההיפוך שיהיה לעתיד לבוא, זה מה שהוא מסיים. האמהות היו במעלה יותר מאבות, לכך היו עקרות, כי נשמותיהם היו בבחינת דחורה. אך עתה הוא שם מה המברר שם בד. עכשיו הסדר הוא שיהיה שם מה, שזה הכוח המשפיע, המברר שם בן שמברר את הניצות שנמצא למטה. אבל לאחר הבירור, אבל אחרי שכבר יהיה מבורר, אז יהיה אשת חי לתרת בעלה. אז הפוך, התחתון, המבורר, יהיה יותר גבוה מהמברר אותו. זה נקרא בן יתעלה בסג, בן שזה הניצות שמפה למטה, הוא יתעלה בסג. מה זה סג? סג זה השורש שלו, של עולם התוהו. ואיך מגיעים לזה? והוא על ידי בחינת בכל מודיך, שהוא בלי גבול. מה שאין כן הוא בכל נפשך, כשזה במינון של בכל נפשך, עדיין הוא מבחינת כלי, אבל מבחינת מאוד, הוא למעלה מבחינת כלי, על ידי התקפיה, מבחינת גבורות דווקא, כידוע מעלת בעל תשובה, שהוא בחיל היתר ודאי למבין. אז כמו שאמרתי בתחילה, האות הזו כתובה מאוד בתמציתיות, מאוד בקצרה, כל הדימוי פה במאמרים אחרים הוא מורחב הרבה הרבה יותר, אבל אפשר לדבר על הנקודה באופן כללי, שרואים פה בכל המאמר הזה את המעלה של המצוות, את המעלה של העבודה בתחתון, שדווקא בעבודה הזו של המצוות שעובדים ומתעסקים בתחתון ובזיכוך שלו ובבירור שלו, אז מגיעים לאור הגבוה שהרבה יותר.